אוקיי, טוב, אנחנו בסימן קוף צד ד' זה בסימן קוף צד ד' למדנו את דיני יולדת, דיני מפלת, ומה שלא דיברנו עליו זה נקודה אחת, אני רק רוצה לדבר על זה ממש בקצרה, הלכה למעשה, על סימני לידה. השלב שבו, מאיזה שלב אנחנו אומרים שאישה טמאה טומאת לידה, מאיזה שלב הדבר הזה קורה. אז בעצם הרב מרדכי אליהו, טוב, הרב מרדכי אליהו, על פי האחרונים, מחלק בין חמישה מצבים, כאשר ארבעה מצבים הראשונים, אלה לא מצבים שבהם היא טמאה לידה, כל עוד היא לא ראתה יחד עם זה דם, והמצב החמישי זה מצב שבו היא כבר טמאה לידה. מהם המצבים? הארבעה הראשונים זה אישה שיושבת על המשבר, זאת אומרת, היא יושבת על כיסא הלידה, נמצאת כבר בחדר לידה, במיטה, או שהיא לא יכולה ללכת, חברותיה נוסעות אותה, היא לא יכולה ללכת בכוחות עצמה, או כאשר יש צירים דחופים וקבועים כל חמש דקות או פחות, חמש דקות, בסדר? וירידת מים. אוקיי? עכשיו, ארבעת הסימנים האלה, מה המשמעות שלהם? כל עוד היא לא ראתה דם, היא לא טמאה נידה, לא היה שם, אין שם פתיחת הקבר, אין שם שום דבר. רק מה? העניין הוא שזה מצב שאומר, אוטוטו זה הולך להגיע. ולכן הם מחויבים להתנהג כמו בדיני פרישה שסמוך לווסת. ומה זה אומר פרישה סמוך לווסת? אז צריך להתרחק, מעיקר הדין מתשמיש, כן? יש מחמירים ואומרים שגם מחיבוק ונישוק, שאר קרבה, גם צריך להחמיר למעשה, הפוסקים אומרים שאפשר להקל בזה, מצבים כאלה במיוחד, הרבה פעמים יש לך תמיכה בזה, אבל בכל אופן צריך להיזהר פה בסטטוס של פרישה סמוך לווסת, והאישה צריכה לבדוק את עצמה. אם היא רוצה להיות מותרת לגמרי לבעלה, היא צריכה לבדוק את עצמה, היא בודקת ונמצאת תאורה, אז הכל בסדר, יש מצבים שבהם זה באמת ככה, וסתם את ההזקת שב, והיא יכולה לחזור הביתה. אוקיי? טוב, המצב החמישי, שהוא כבר כן נחשב לתחילת לידה, זה ברגע שיש פתיחה של שתי אצבעות. פתיחה של שתי אצבעות, 4 סנטימטר. למרות שאמרנו בדרך כלל שאין פתיחת הקבר בלא דם, זה 3 מילימטר, כנראה דק שבדקים, אבל פה זה לא ככה. פה זה לא ככה. כיוון שאנחנו מדברים על כנראה תהליך של לידה, הרי הפתיחה שלה, מה זה הפתיחה של שתי אצבעות? זה אומר שהעובר יורד למטה. זה המשמעות. אוקיי? אז זהו. אז במצב החמישי היא כבר טמאה טומאת לידה. והפוסקים דנו בכל מיני שאלות שהתעוררו במצבים כאלה של לידה, ברגע שהאישה כבר באמת טמאה לידה, עד כמה מותר לבעל לעזור לה? וכמובן שמעיקר הדין היא נידה, אז אסור לגעת בה. רק העניין הוא שיש מצבים כאלה שבהם האישה נמצאת בלחץ מאוד מאוד גדול והיא חייבת עזרה ואין מי שיעזור לה שם, אז היום כבר יש דולה או תומכת לידה, איך שקוראים לזה, שמגיעה יחד עם האישה, אבל יש גם כאלה פרימיטיביים שאין להם את הדבר הזה, או שלפני כמה שנים פה זה לא היה. ואז באמת השאלה הייתה אם מותר לבעל לגעת באשתו או לא. למשל, אישה שבזמן הלידה אומר לבעלה, אני חייבת שתחזיק לי את היד. אז טוב, אז כמובן, מלכתחילה, צריך לנסות עד כמה שאפשר למצוא פתרונות אחרים. הרב מרדכי אליהו אפילו כותב, שהדבר היותר נכון ויותר ראוי שבכלל הבעל יהיה בחדר לידה. לא רק בגלל בעיה של נגיעה, אלא גם בגלל בעיה של הסתכלות במקומות מחוסים, או דברים כאלה, זה גם סתם יכול להביא לריחוק ביניהם. אבל עוד פעם, זה תלוי, זה מאוד תלוי, תלוי באישה, תלוי ביחסים בין הזוג. יש נשים שאומרות, אני לא יכולה אפילו לדמיין את זה, שאני נמצאת בחדר לידה ואתה לא נמצא לידי. אז במצבים שכאלה צריך להיות וצריך לעזור, להשתדל עד כמה שאפשר לא לגעת, במידת הצורך, אם אין ברירה, אז הפוסקים אומרים מותר לגעת על ידי הפסק בגד. לא ממש נגיעה ישירה, אסור לשכוח, הסטטוס של אישה כזאת, יולדת, הוא חולה שיש בו סכנה. זה חולה שיש בו סכנה. ובחולה שיש בו סכנה, אנחנו מתירים כמעט את הכל. אבל נגיד, רגע, אבל הרי זה שהבעל נוגע באשתו נידה, זה הרי גילוי עריות. ועל גילוי הראיות נאמר יהרג ועל יעבור. אז איך אתה מתיר אפילו בחולה שיש פה סכנה? אז זאת שאלה שאנחנו נתעסק בה בסוף סימן קוף צדי ה' לגבי חולה או חולה, לטפל בהם. אבל בעיקרון מה שאומרים הפוסקים זה שמה שנאסר מדאורייתא זה רק נגיעה של חיבה. מה זה חיבה? חיבה של תאוות ביאה, חיבה שעלולה להביא לתאוות ביאה. ברגע שזה לא נגיעה כזאת, זאת לא נגיעה כזאת, זה לא מה שנאסר מן התורה, זה רק נאסר מדרבנן. וכיוון שכך, במקום של סכנה, התירו לבעל לגעת באשתו. בסדר? אז ממש זה פתרון ממש ממש אחרון, אם אין, אין, אין ברירה, אבל צריך לדעת שהוא קיים. האפשרות הזאת קיימת. בסדר? טוב, בזה סגרנו את סימן קופצה ד'
אז כל העניין להחזיק את היד, אז זה לא שייך לה. לא מדבר, למרות שאולי זה איזה מין חיבה, זה לא החיבה הזאת.
נכון, נכון, נכון.
זה לא
חיבה, זאת אהבה. אנחנו כבר נגיע לזה, נראה את זה בסעיף הראשון, בסדר?
אבי, איך הוא נקרא?
מה?
אבי,
טוב, אם זה משכנע את אשתך, טוב, דברים האסורים בזמן נידותה. חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבול. ואפילו שהתה זמן ארוך ולא טבלה, אומר הרמ"א, תמיד היא בנידתה עד שתטבול. ולא ישחוק ולא יקל ראש אמה אפילו בדברים שמא ירגיל לעבירה. אבל מותר לו להתייחד אם עד כיוון שבא לה פעם אחת תו לא תקיף יצרי. טוב, אז אוקיי, אז בעצם ככה, החובה לפרוש היא חובה שנאמרה לא רק מביאה. כתוב אלישע בנידה תומעתה לא תקרב, לא תקרב אומרת הגמרא, יכול יחבקנה וינשקנה וידבר עם הדברים בטלים, תלמוד לומר לא תקרב. זאת אומרת האיסור הוא אפילו אם לא מדובר ממש על ביאה אלא על קרבה אחרת, והאיסור הזה הוא עד שתספור ותטבול. עכשיו יש מקומות גם בגמרא גם בראשונים שמשמע שיש איזשהו הבדל בין הימים שבהם היא רואה אדם לבין מה שנקרא שבעה נקיים, לבין ימי הליבון שלה. למשל בתנא הגמרא בשבת בדף י"ג, שזה אחד המקורות לאיסורי הרחקה בין בעל לאשתו, הגמרא שמספרת על איזשהו תלמיד חכם אחד שקרא ושנה ושימש תלמידי חכמים, הוא מת בחצי ימיו, נפטר בגיל צעיר לא עלינו, ואשתו הייתה מסתובבת בבתי המדרש עם התפילין שלו והייתה שואלת בבית המדרש בכאב, הייתה אומרת, מה בעלי שככה היה זה, איך, מה קרה? ואז אליהו, ככה אומרת הגמרא, אליהו הנביא אומר, פעם אחת היא באה אליי וסיפרה לי את אותו מעשה, ואז שאלתי אותה, תגידי לי, מה, בימי נידותך, מה היו הקרבות ביניכם? אז היא אמרה, אין, הוא התרחק לגמרי. בימי ליבונייך מה הוא אצלך? בשימה נקיים שלך? ואז היא אמרה, אכל וישן עמי בקירוב בשר, ולא עלתה על דעתו דבר אחר. כן, הוא לא חשב אפילו על תשמיש. ואז אומר אליהו, ברוך המקום שהרגו, שנאמר ואלישע בנידת ומתה לא תקרב. טוב, זה רק אליהו נביא יכול לעשות חשבונות כאלה. כן, חלילה שאף אחד איתנו לא יעשה את זה. בכל אופן, אבל רואים שם בגמרא שיש הבדל בין ימי נידותך לבין ימי ליבונייך.
לפי הרב.
מה?
לפי הרב.
לפי?
לפחות לפי הרב הזה.
אליהו נביא, כן.
וואו, לא.
מה?
הוא עשה את החיבות,
לא, כן, מעצם העובדה, אבל מעצם העובדה שאליהו שואל אותה, סימן שבאמת יש מקום לחלק ביניהם. רש"י בכתובות בדף ס"א, הגמרא מדברת על מזיגת הכוס, והגמרא שם אומרת שאשתו של שמואל הייתה נותנת לו את זה בשינוי, הייתה שם את זה במקום אחר, ורש"י כותב בימי ליבונה. זאת אומרת, רואים שיש ראשונים שכן באו וחילקו.
זה כן הגיוני.
מה?
זה הגיוני.
כן, יש בזה היגיון. ברגע שהיא כבר עשתה את שפת הערה.
ואם היא תובלת אחרי שבעה ימים.
מה?
אם היא עקרונית תובלת אחרי שבעה ימים.
מה, אחרי שבעה נקיים או אחרי
שבעה
נקיים?
או,
יופי, מצוין.
מצוין. אז היא לא כמעט
השבעת נקיים. זהו, אז מה שאתה אומר זה בעצם בבינותם. התוספות שם בכתובות מביאים את רש"י, חולקים עליו, מה פתאום איזה מדבר זה? אין שום הבדל, כל עוד היא לא טבלה במקווה, היא טמאה לגמרי, זה איסור נידה דאורייתא וגמרנו. רבנו תם מסביר את רש"י, הוא אומר שבאמת המנהג היה, כמו שאתה אומר, לטבול אחרי שבעת הימים שהיא ראתה, לפני שהיא מתחילה שבעה נקיים, הייתה הולכת למקווה, ואז בעצם היא הייתה יוצאת מטומאת נידה דאורייתא. הרי כל העניין של שבעה נקיים זה למה? רק בגלל חשש שפה גדולה בנות ישראל החמירו על עצמם וכולי. בסדר, אז זה כבר דרבנן, פה כבר יש מקום להקל. ממילא אומרים הפוסקים, בסדר, זה היה אז, אבל בזמננו שאף אחת לא תובלת לפני שהיא גומרת את השבעה נקיים, אז ודאי וודאי שאין שום חילוף וכל ההרחקות קיימות. בסדר? אוקיי. עכשיו, אז אומר המחבר, שמה? ולא יסחוק ולא יקל ראש אימה אפילו בדברים שמה ירגיל לעבירה. הדין הזה הוא חומרה מאוד מאוד גדולה. לא יסחוק ולא יקל ראש אימה אפילו בדברים שמה ירגיל לעבירה. אז מה? זה אומר שבזמן שהיא מידה אז רק מדברים ברצינות ורק העברת מידע ולא שום דבר אחר. אז כדי להדגיש את ההבנה של זה, תראו את השח בסעיף קטן ב', השח כותב אפילו בדברים אם מרגילין לערווה לא ידבר בהן אימה, עד כאן לשון טור. למה השח הוסיף את זה? כי בשולחן ערוך כתוב ולא ישחוק ולא יקל ראש אימה אפילו בדברים שמה ירגיל לעבירה. שמה ירגיל לעבירה, אז אתה יכול להבין שכל דיבור, כל דיבור אסור שמה ירגיל לערווה. אבל השח אומר אם מרגילים לערווה, זאת אומרת אלה, זה סוג הדיבור שנאסר. דיבור כזה שיש בו יותר חיבה, יותר אינטימיות, דברים כאלה, כל זוג יודע בינו לבין עצמו איזה דיבורים יותר שייכים לרגעים היותר אינטימיים ואיזה דיבורים לא שייכים לזה. הדיבורים האלה זה מה שנאסר בזמן נידתה. יש שאלה נפלאה ששאלו את הרב מרדכי אליהו. שאלו אותו יום הולדת לאשתי והיא נידה, האם מותר לתת לה מתנת יום הולדת? הרי יש פה הרי דבר של לא יודע, אולי זה אסור. אמר על זה הרב מרדכי אליהו, לא רק שמותר, מצווה לתת לה. מצווה לתת. ולמה? הוא מביא את הקריטי ופליטי, רבי נתן אייבשיץ, שאומר שכל מה שנאסר, וזה מחדד עוד יותר, זה רק דיבור שמביא לידי גילוי עריות. ומוסיף הקריטי ופליטי ואומר, ולא תוסיפו, פן תגרעו. כן? אל תחמיר את זה. אז היום הראה לי מישהו, הוא ראה אותי יושב ולומד את הזה, אז הוא אמר לי, אני בדיוק מתעסק בנושא הזה. הוא אמר לי, אני חייב להראות לך שאלה ששאלו אותו שלום זמן הרבך, בדיוק על העניין הזה, ממש על העניין הזה. שאלו אותו גם כן לגבי לתת מתנה, מתנת יום הולדת. אז שלום זמן אמר, זה כל כך מתאים לו, הוא אמר, תראה, אצלנו בירושלים, אף פעם לא נתנו מתנת יום הולדת גם שהייתה תאורה. אבל, אם ככה המנהג, ככה אומר, אם ככה נוהגים את הבני חוץ לארץ, ככה הזה, הוא אומר, אם ככה נוהגים, אז ודאי שצריך לתת. ואז כותב אותו אחד, הוא תפס, הוא שם זמן תפס לי את היד, ואמר לי, תשמע טוב, מה שאסרו זה חיבה. אהבה צריך גם בזמן שהיא נידה. והוא ככה כל כך התפעל מזה, הוא ככה ממש מתאר את זה, שרשום זלמן נהיה לו באותו רגע כמו אבא, תפס אותו ככה והראה לו ואמר, וזה בשבילי היה איזשהו כלל גדול שמלמד אותי בכל דיני ההרחקות. אהבה גם בימי נידתה. חיבה, בסדר, דברים יותר אינטימיים, יותר מביאים לזה, מזה צריך להימנע. ופה אני רוצה גם להגיד עוד נקודה, מאוד מאוד חשובה. הרבה מאוד פעמים אנחנו בני אדם, יש כל מיני מתיחויות בין בני זוג. יש ויכוחים, יש דברים זה. וזה נורמלי, זה נורמלי. אני חושב שבאמת, להיות כמו רב שלמה זלמן שיכול לעמוד על הקבר של אשתו ולהגיד לה, אני יודע שאני לא צריך לבקש ממך מחילה, זה רב שלמה זלמן. אבל באמת, כל אחד מאיתנו, יש מתיחויות. רק מה? בזמן שהאישה טהורה, אז יש את האפשרות של המגע הפיזי כדי להפיג את המתח, כדי להרגיע. ובזמן שהאישה נידה, אין את זה. וצריך לקחת את זה בחשבון. ולכן צריכים להיות חכמים לפני מעשה. עד רבה, יותר להראות אהבה. להשתדל כמה שפחות להגיע למתיחויות, כמה שפחות להגיע לוויכוחים, כי אם אתה מגיע לשם, אין לך כל כך דרך לפתור את זה באופציות שהיו לך קודם. אז לכן צריך מאוד להקפיד על זה, דווקא בימי נידתה. בסדר? זה היה טוב. אז ממשיך השולחן ערוך ואומר, אבל מותר לו להתייחד עם מה? ולמה? דכיוון שבא עליה פעם אחת, תו לא תקיף יצרי. אז ייחוד מותר עם אשתו, גם שהיא נידה. מתי ראינו שייחוד אסור עם אשתו נידה? זה מה שנקרא בחופת נידה. זאת אומרת, חתן וקלה, כאשר הקלה פרסה נידה, והוא עדיין לא בעל אותה, אז הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין האנשים. דיברנו, זה נכון? ראינו את זה כמה סימנים קודם. אוקיי. הפתחי תשובה מביא כאן בשם הברכי יוסף, אחידה, בסעיף קטן א', שאסור להריח מהבשמים שלה. אסור להריח מהבשמים שלה, ולמה? מאותה סיבה, בגלל שזה עלול להביא אותו לערעור. ואתה זומר יותר מזה. אתה זומר אפילו אם היא הורידה את הבושם מעליה. עכשיו צריך לדעת, פעם, הבשמים, ככה רואים במשניות, מסכת שבת, גם מסכת כלים נדמה לי, שהבשמים זה היה מין איזשהו כלי של בשמים שהיא הייתה מחזיקה אצלה, אני יודע, הייתה שמה מתחת לבגדים או משהו כזה, תולה על הכתף. ואז בעצם זה מה שאומר אתה, אז גם אם היא הסירה את הבשמים מעליה, גם כן אסור, כי זה גם מביא לידי ערעור. היום אין את הדבר הזה, זה לא מקובל. אז מה שכן, כותב הרב מרדכי אליהו, במקביל לזה, שאסור להריח את הבשמים שעליה, כן? וגם אם היא הסירה את הבגדים שלה ושמה אותם באיזשהו מקום, והבגדים יש בהם את הריח של הבושם שלה, אז גם כן אסור להריח. בסדר? הסימה לדבר הזה מביאים סוגה בשושנים. סוגה בשושנים, סייג שצריך לעשות בשושנים, בעניין של הריח. טוב, בקיצור, אז...
מים הבושם.
מה?
מים
בקבוק בושם שלה. האם מותר להריח בקבוק בושם שלה או לא? הרב מרדכי אליהו אומר, מותר להריח. מותר להריח, פה זה לא על בגד שעליה, זה לא עליה, לכן אפשר, אלא אם כן, זה מביא לידי ערעור, אז ודאי שהדבר אסור. יותר מזה, אתה אומר, אדם שמריח את הבשמים שעל הבגד שלה, אסור לו לברך על זה בורא מיני בשמים. מה? אדם שמריח את הבשמים שעל אשתו, אסור לו לברך על זה בורא מיני בשמים. טוב, היום בלאו הכי זה סינתטי. בלאו הכי זה סינתטי, אין מה לברך על זה. אבל פעם, כשהבשמים היו בשמים אמיתיים, אז לא היו מברכים על זה. ולמה לא מברכים על זה? בגלל שאלה בשמים שאסור להריח בהם. אז על דבר איסור לא מברכים. אוקיי? ככה נפסק להלכה באורח חיים בראשית זין. טוב, אוקיי, זה סעיף א'. סעיף ב'. לא ייגע בה אפילו באצבע קטנה. ולא יושיט מידו לידה שום דבר, ולא יקבלנו מידה שמה ייגע בבשרה. וכן על ידי זריקה מידו לידה, או להפך, אסור. בנימין זה... טוב. אז בעצם ככה, האיסור הזה שלא לגעת ואפילו באצבע קטנה, זה לקוח מאותה גמרא במסכת שבת בדף י' ג', מה שאמרנו, על אותו אדם שנפטר בחצי ימיו, ושם אליהו הנביא שואל אותה, שמה הבאת לו פח של שמן ונגע בך באצבע קטנה. אז מכאן לומדים שאסור לגעת באשתו נידה אפילו באצבע קטנה, אף על פי שזה לא, אנחנו לא מדברים על ביאה, אנחנו לא מדברים על ביאה בכלל, אבל זה גוף האיסור שלא תקרב. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ן אומר שזה אסור רק מדרבנן. הרמב״ם אומר זה אסור מדאורייתא. אז האיסור הוא אפילו לגעת בה באצבע קטנה, ויש הרבה פוסקים שמדייקים משם, מאותה ברייתא, שגם אסור להושיט מידו לידה שום דבר. כי איך כתוב שמה? שמה הבאת לו פח של שמן ונגע בך באצבע קטנה. למה הוא שאל אותה שמה הבאת לו פח של שמן? שישאל אותה פשוט, שמה נגעת בו באצבע קטנה. אלא מה? לומדים מכאן שאפילו להביא לו פח של שמן זה גם כן אסור. להושיט מידה לתוך ידו פח של שמן זה גם כן נאסר. שמה היא תיגע בו אפילו באצבע קטנה. בסדר? אז תוספות טוענים שאין ראיה משם, ויכוח שלם, אבל למה יעשה השולחן ערוך פוסק שבאמת זה אסור? לא יושיט מידו לידה שום דבר, ולא יקבלנו מידה שמה ייגע בבשרה. בסדר? האיסור הזה הוא נכון גם ממנו אליה, גם ממנה אליו, ומוסיף פה השח, ולא יושיט מידו לידה, אפילו בדבר שהוא ארוך. בסדר? אפילו דבר שהוא ארוך, אתה אומר, מה יש כאן הזה? מקל של מטטה. איך הם יגעו אחד בשני? לא משנה. פה אנחנו מדברים על הגדר. וזה דבר שהוא מאוד חשוב. היה לי איזשהו חתן שלמדתי איתו לפני כמה שבועות, ופשוט זה לא הסתדר לו. לא הסתדר לו. העניין הזה, אמר לי, מה זה שייך? איך אני אגע בכזה מנזר? אמרתי לו, תשמע, בתקנות חז"ל יש הבדל בין הטעם לתקנה לבין הגדר של התקנה. הגדר של התקנה הוא הרבה מאוד פעמים יותר רחב מהטעם של התקנה. זה מה שנקרא לא פלוג. ברגע שבאו ואסרו הושטה, אז מה התחילו לעשות? כל פעם לפני שאתה רוצה להושיט למשהו, תמדוד כמה סנטימטרים זה. אם זה יותר מ-40 סנטימטר אז מותר, ואם זה פחות מ-40 סנטימטר זה אסור. לא שייך. אז נאו ומו אסור הושטה מיד ליד. גמר, בזה נגמר העסק. אוקיי? אז זה הנקודה פה. אומר הרמ"א, וכן על ידי זריקה מידו לידה או להפך אסור, זה בשו"ת בנימין זאב, גם כן הדבר הזה אסור, אפילו שהוא לא נוגע בישירות. אפילו שהוא לא נוגע בישירות, אסור לזרוק מידו לידה. יש מחלוקת בין האחרונים, באמת היא לא בדיוק מחלוקת, הקריטי ופלייטי, רבי נתן אייבשיץ אומר, שאם אתה רוצה לזרוק אליה, אתה יכול לזרוק לגובה, לא אליה, לזרוק למעלה, ואז היא תתפוס את זה כאשר זה ייפול. אז הוא אומר שזה מותר. אז סדרי טהרה אומר, נכון, אני מסכים מעיקר הדין, אבל עדיף להחמיר בזה. אתם מבינים שצריך לדעת, בדיני ההרחקה, הרבה מאוד דברים הם לא גזירת הכתוב. זה לא גזירת הכתוב, צריך לתפוס את ההיגיון שעומד מאחורי זה, ולראות לאיפה זה מוביל. אוקיי? טוב. שאלה מעניינת, שאלו את הרב מרדכי אליהו, האם מותר לאיש ואשתו לשחק פינג פונג? מה השאלה?
שהוא
זורק מידו לידה.
אבל הוא לא רוצה להשאיר
את זה. בדיוק, נכון. אז הוא אמר שמותר. כי הוא לא רוצה שהיא תתפוס. פוך. הוא רוצה הרי שהיא לא תתפוס את הכדור. לכן זה מותר. אלא אם כן זה מביא לקרבה פיזית או לקירוב דעת ביניהם או משהו כזה, לראו, אז באמת הדבר הזה עשו. אוקיי? אבל ככה באופן עקרוני זה מותר. עוד מחלוקת שיש בין האחרונים. מה לגבי הזה, אם לבעל יש איזשהו לכלוך על הבגד והיא רוצה לעשות פו, לעשות רוח ולהפיל מעליו את הנוצה, האם הדבר הזה מותר או אסור? מחלוקת בין האחרונים, יש מי שאומר שמותר, היא לא נוגעת פה, יש מי שאומר שאסור. עכשיו, למה הדבר הזה אסור? למה? בגלל שלעשות רוח זה נחשב כמו לגעת? ודאי שלא. בהלכות שבת, בדיני טלטול מוקצה מפורש בשולחן ערוך, שמותר לך לעשות רוח ולהזיז דבר מוקצה, זה לא נקרא טלטול. הנקודה כאן היא לא זאת, הנקודה היא קירוב דעת שיש ביניהם. וזה הסיבה, להחמיר בעניין הזה, אוקיי?
גם עם התינוק תמיד יש.
מה? או, לגבי תינוק כבר נגיע, נכון. כבר נגיע לנושא של תינוק. עכשיו, אומר פה מרדכי אליהו, ופה זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. זה בכלל צריך לזכור את הכלל הזה. כל ענייני הסטטוס של אשתך הם בינך לבין אשתך בלבד. אף אחד אחר בעולם, כולל השוויגר, לא צריכים לדעת מהדבר הזה. אף אחד לא צריך לדעת מזה. ולכן אחד הכללים שמאוד מאוד מאוד צריך להקפיד עליהם זה עד כמה שאפשר שזה לא יהיה בפרסיה, שאנשים לא יראו את זה ברבים. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים? מה קורה אם נמצאים באיזושהי סעודה משפחתית או משהו כזה, או באיזושהי פגישה של חברים, והבעל בטעות רוצה לתת לאשתו איזשהו חפץ. ואשתו יודעת ש... מי נדע? אסור. מה עושים בכזה מין מצב? את צריכה להגיד לו, אני נדע, אל תיתן לי, פרושי מאיסורה, נכון? אומר מרדכי אליהו, ודאי שלא. ודאי שלא. גדול כבוד הבריות, שדוחה לא תעשה שבתורה, כמובן היא לא תסור, ומשום כבודה היא לא צריכה זה. אלא מה? שתקבל ממנו בזהירות. ושיבין שלא לעשות את זה יותר, אבל לא מעבר לזה. אותו דבר להפך, היא רוצה להושיט לא משהו גם כן, שלא יגיד לה, נדע, תעשי כזה מדבר. לא, אלא... וגם הרבה פעמים זוגות ככה מתלבטים מה לעשות במצב שהיא נדע, איך נעשה את זה? מה, אני אשים את החפץ על השולחן, כולם יראו, זה לא שייך. עד כדי כך ששמעתי, אני לא ידעתי אפילו לדבר הזה, שיש רבנים בארצות הברית שאומרים שכן, בפרסיה אפשר לוותר על ההרחקות. שמעתם את הפסק הזה? ככה אמרו לי שיש רבנים שככה אומרים. היא התקשרה למדריכת קלות ואמרה לי, שאלה אותי, מה אתה אומר לבחור שאתה לומד איתו? כי אני יודעת שיש רבנים שפוסקים בארצות הברית שבפרסיה לא זה. לא, לא, ממש לא.
מה שאני חושב שלפעמים אנשים עושים, אני לא יודע למה זה, אולי בגלל זה, שהם תמיד כאילו לא מקפידים על בפרהסיה, אף פעם לא כאילו לשים את זה בתוך היד. כי הולכים בכיוון השני, אבל זה מאוד...
זה יצא שכרו בהפסדו לדעתי.
כן, אני לא יודע למה. אני לא יודע, אולי זה סתם הנהגה, אני לא יודע אם יש איזה רב שפסק.
יש לגבי הרחקת מיטות, יש כאלה שנוהגים את זה. זה אולי נראה בהמשך.
אבל לא עם משהו.
אבל נכון, או שאתה תשמע, בן אדם נמצא ברחוב ואומר, אני כדי שלא יחשבו לפי שהיא נידה, תמיד אני לא נותן לה ביד. אז תמיד יחשבו שהיא נידה, זה לא, אבל בכל אופן, מאיפה הדבר הזה בא? זה בא מתוך מבוכה של אנשים. זה פשוט בא מתוך מבוכה. אנשים בפרסיה, מה אני אעשה? אני אשים את זה על השולחן, זה יביך את אשתי והכל. אני שומע את ההיגיון שעומד מאחורי זה. אבל פה הנקודה היא, תמיד אם אתה חכם לפני מעשה, אז אתה לא תגיע למבוכה הזאת. אז שרוצים להעביר חפץ ויודעים שהם אסורים אחד על השני, אז מוצאים איזושהי פינה בצד ושם עושים את זה. לא פשוט צריך להיות חכמים לפני מעשה. ולא ליפול לזה. עכשיו, עוד דבר שקשור לזה, בשוט גינת ורדים כתוב שבשעת הדחק אפשר להקל בהושטה מיד ליד. ולמה, זה מאוד מאוד חשוב. למשל, מה קורה אם יש עגלה? אוקיי? עגלה שצריך להוריד אותה את המדרגות, להעלות אותה את המדרגות. מה עושים בכזה מין מצב? האישה נדע, אבל אסור להם הרי להחזיק ביחד איזשהו חפץ אחד, נכון? אז מה עושים בכזה מין מצב? אז מה עושה בעל ירא שמיים כמו שצריך, אומר לאשתו חכי פה והולך לחפש מישהו וזה. מוכן בבקשה, אתם מבינים? עוד פעם, אנחנו מגיעים לאותה נקודה. מגיעים לאותה נקודה. אז פה אומר עמוד אחר אליהו, אם אין מישהו אחר שיעשה את זה, ואין מישהו אחר, הכוונה היא בצורה כזאת שהוא יוכל לעזור בלי להביך את האישה. אוקיי? אז אם יש מישהו אחר שאתה יכול לקחת אותו ולבקש ממנו, בוא תסחוב יחד איתי, אז זה בסדר, בגלל שאנשים יגידו, טוב, טוב, זה ג'נטלמן, הוא לא רוצה שאשתו תסחב. לא יחשבו זה בגלל שהיא נידה. אבל אם אין ברירה, והדרך היחידה זה להעביר את האישה, אז אל תעשה את זה, תסחב ביחד איתה. אוקיי, טוב. עוד עניין לגבי הושטה מיד ליד. לגבי ברית מילה. לגבי ברית מילה. אז יש בהרבה מקומות שהקוואטר, מי שמביא את התינוק, זה זוג או שאין להם ילדים או משהו כזה, האישה מביאה ונותנת לבעלה. השאלה היא מה קורה כאשר האישה נדע, מה עושים בכזה מין מצב. ופה בחברון, בקהילה היהודית בחברון, נהגו כולה שמושיטים את התינוק מיד ליד. עכשיו, אני רוצה רק להקדים. לגבי להעביר ילד או להעביר תינוק מיד ליד, אז האחרונים כותבים בשו"ת תשב"ט, שמותר להעביר תינוק מיד ליד, והסיבה היא בגלל שחיים נושא את עצמו. הוא בעצם מביא את עצמו. ממילא אומרים האחרונים שכל זה נכון אך ורק אם הוא באמת בכזה מצב. אבל אם הוא תינוק מאוד קטן, שעדיין לא מסוגל להזיז את עצמו, או שהוא ישן, או שהוא חולה, קיצור, אם מעבירים אותו כמו חפץ מיד ליד, אז זה בעיה. אסור לעשות את זה. אז אני חוזר למה שעשו בחברון. בחברון כן התירו לעשות את זה. ולמה התירו לעשות את זה? בגלל שבברית יש הרבה אנשים. וא', זה מאוד מאוד יביך, מאוד מאוד יביך את הזוג אם יצטרכו לעשות כל מיני שינויים מצד אחד, ומצד שני, בגלל שיש הרבה אנשים, גם אין חשש לערעור. יש הרבה אנשים. עכשיו, הרב מרדכי אליהו כותב על הדבר הזה, מי שנמנע מזה, קדוש יאמר לו. למה? כי יש גם אלטרנטיבות אחרות. מה האלטרנטיבות האחרות למשל? הוא אומר, יש כאלה שנוהגים להשתמש בשתי קריות. התינוק על הקרית העליונה, האישה מחזיקה בשתי הקריות מלמטה, והבעל לוקח את הקרית העליונה. בסדר? זה בקולה אחת, ויש גם כאלה אומר שבאופן אוטומטי, האישה לא מביאה לבעל, אלא פשוט שמה את זה על הכיסא, כיסא של אליהו, כיסא ליד, או משהו כזה, וזהו, וככה לא נכנסים בכלל לכל העניין. אז יש אלטרנטיבות. אבל מתי אנחנו כן משתמשים בפסק הזה של חברון?
פה אפשר שני...
מה?
פה אפשר שני קוואטרים.
שני... כן.
שני קוואטרים.
דיינו.
שני אנשים, שני גברים, והאישה השנייה לא מביאה את זה לבעלה.
נכון, נכון, זה גם אפשרי. נכון, אמת. אמת, זה נכון. לזה צריך להתארגן לפני כן, נכון, מסכים. היה איזשהו זוג פעם אחת ששאלו אותי מה לעשות בברית. הייתה להם כזאת בעיה, היא הייתה נידה וזה. מה? רק לזרוק אותו כלפי מעלה. לא אליה, אלא כלפי מעלה. וקיצור, המחביר תבוא על הברכה. וקיצור, אז הם שאלו אותי מה לעשות. אז אמרתי לה, אמרתי להם, תראו, תעשו את הסיפור עם שתי הכריות, וזה. אז היא אמרה לו, אני רוצה לתת אותו לאמא שלי. בסדר? אתם רוצים, בבקשה. אני רציתי לדאוג לזה שהיא לא תהיה מובכת, והיא הרגישה שזה כן בסדר, טוב? אז טוב.
אם היא שמה את הקר על הכיסא והבעל מחזיק את זה כשזה על הכיסא, אז
אין בעיה.
אז זה לגמרי.
היא מניחה ומיד הוא מחזיק את זה, זה בסדר.
נכון, אבל היא מחזיקה והוא מחזיק באותו רגע, אבל זה מונח.
זה מונח על הכיסא, כן. אז רק לתמוך שזה לא ייפול. זה בסדר. עכשיו, מתי אנחנו כן משתמשים ביתר הזה של קהילת חברון? אנחנו משתמשים בזה, כולם משתמשים בזה בחופה. בחופת נידה. חופת נידה זה סיפור. למה? כי הרי הבעל צריך לתת את הטבעת לאישה. והיא נידה. אז מה הוא יעשה? אז יש כאלה שכתבו שתלבש כפפות. אוקיי, עכשיו תארו לעצמכם, קלה כזאת. יום קיץ, עם כפפות. אין לזה צורה. מה יעשה? שיזרוק לה את הטבעת.
כפפות שקופות.
מה? כפפות שקופות.
לא, היד שאתה מקסית.
מה יעשה הבעל? שיזרוק לה את הטבעת. נראה אתכם מצליחים לקלוע. בקיצור, מה שלמעשה כולם עושים, זה נותנים לבעל לשים את הטבעת על האצבע שלה, מהסיבה הפשוטה, כי יש שם הרבה אנשים ולא חוששים להרהור, והוא שם את זה בזהירות, וגם
אבל זה לפני גם.
מה?
זה לפני שהיא אשתו, אז
נו. כן, אבל זה כמו ההפך מכיתה ויד הבן כאחד. לא, מצד נידה, בדרך כלל מצד נידה אין בעיה, כי היא טבלה לילה קודם. מה אתה אומר? כי לא אשתך. סתם אסור לך.
כן, אבל חשבתי שעם הטבעת, שזה יותר בעייתי עם הכתובה, אבל עם המסירה של הכתובה, חשבתי שעם הטבעת, בגלל שזה אולי תלוי מתי זה, מתי הוא אומר את זה, כאילו הוא שם את זה והיא לא ממש האישה.
למה? לא, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה בישראל, ושמה לה את הטבעת.
כי אנחנו
בזה גוף היא נהפכת האישה.
יש אלה שאומרים את זה גם.
מה?
שזה
לא.
לא, כן, אני חושב שיש אלה שאומרים
מה שקודם את שמים את הטבעת ואז?
אומרים את זה כשהם אני חושב שיש
טוב, האמת היא, תשמע, בלשון של הגמרא כתוב נתן הוא ואמר הוא, אז אולי כן. יש מקום לדייק. אבל הכוון זה מעשה אחד, כן. זה חלות אחת.
אז היא כבר אז לפחות אישתו. היא מקודשת.
כן, 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 ואפילו זה, אז מה הבעיה? ככה היא מתאורה, מה? אין בעיה. שיט מיד ליד, זה לא הסיפור הגדול ברגע שהיא תאורה. ברגע שהיא נידה, זה הבעיה, אוקיי? טוב, עוד נקודה אחת, רק נקודה אחת שנביא פה, זה תשובה של הנודע ביהודה, לגבי זוג, גבר ואישה, שגרים במקום שבו כולם גויים. כולם גויים. אין מקווה, אין בלנית, אין שום דבר. ואשתו צריכה לטבול. ואתם יודעים שצריך בלנית. למה צריך בלנית? למה צריך בלנית? מסיבה אחת, אחת ויחידה. והיא השיער שלה, כדי לוודא שהשיער שלה נכנס לתוך המים. והשאלה ששאלו את הנודע ביהודה היא, האם לבעל מותר לראות את אשתו כאשר היא טובלת, כדי שהוא יוכל לוודא עכשיו, לא רק זה, אשתו ביקשה ממנו גם יותר מזה, שייתן לה יד כשנכנסת לתוך המים, כי אחרת קשה לה. עוד פעם, אין שם מקווה מסודר, יצחה אני יודע מה, בנהר או בים, לא יודע איפה שזה. תתחילה, הרי לא טובלים בים, אבל במקום שבו אין ברירה, אז טובלים. בכל אופן, זאת הייתה השאלה, האם מותר או אסור. מדובר פה גם על נגיעה, מדובר גם על הסתכלות במקומות המחוסים. השאלה הייתה אם מותר או אסור. אומר הנודע ביהודה, מותר. למה הדבר מותר? הוא אומר בעצם ככה, וזה חוזר למה שהתחלנו בו בהתחלה. האיסור של נגיעה. וגם האיסור של הסתכלות במקומות המחוסים זה רק מצד תאוות ביאה. שמה זה יביא לידי הרהור, לידי ביאה וכולי, לידי דבר אסור. זאת הנקודה. אין איסור עצמי בזה. האיסור הוא שמה זה יביא לשם. וממילא, אשך כותב את זה בסוף הסימן שלנו. ממילא אומר הנודע ביהודה, כיוון שברגע הזה היא תובלת ונהיה תאורה, אז ממילא לא שווי כתרה ועביד איסורה. יש לו עכשיו מצב של היתר לפניו. אז מה אתה חושש? שבאותו רגע שהיא מורידה את הבגדים ועומדת להיכנס, אז הוא יבוא למצב של איסור. השנייה היא נכנסת למקווה כדי לטבול. ודאי שהוא לא, אנחנו לא חוששים שמה הוא ייפול בדבר הזה. ולכן אומר הנודע ביהודה שמותר לו להסתכל ומותר לו גם לתמוך באשתו כדי שהיא תוכל לסבול במקווה. אוקיי? עד כאן לסעיף ב'. יש לנו עוד כמה דקות, בואו נראה את סעיף ג'. אומר השולחן ערוך, לא יאכל אימה על השולחן, אלא אם כן יש שום שינוי. שיהיה שום דבר מפסיק בין קערה שלו לקערה שלה, לחם או קנקן, או שיוכל כל אחד במפה שלו. אומר הרמ"א, ויש אומרים, הד צריכים הפסק בין קערה שלו לקערה שלה, היינו דווקא כשאינם אוכלים בקערה אחת כשהיא טהורה. אבל אם אוכלים בקערה אחת כשהיא טהורה, סגי אם אוכלת בקערה בפני עצמה, ואין צריכים לקר אחר, וכן נוהגים. יש אומרים שאסור לו לאכול משיעורי מאכל שלה, כמו שאסור לשתות משיעורי כוס שלה, או כמו שיתבאר בסעיף ד'. טוב, אז בעצם ככה, המקור של זה זה ברייטה, בברייטה כתוב, לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. מה זה אומר? זב וזבה, בזמן שהקפידו על טומאה וטהרה, אז סתם ככה היה אסור, מי ששומר על טהרה, היה אסור לו להתקרב לזב או לזבה, מכיוון שהוא נטמא. זב וזבה, שניהם טמאים בלאו הכי. אז אין בעיה, נכון? א', ב', זב וזבה הם כאלה שהתשמיש קשה להם. כן, זה הרי חולי. חולי, זב זה חולי. ואם כל זה אומרת הברייתא, לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. חשש, שמה הם מרוב קירוב הדעת שביניהם, מרוב החיבה שביניהם, הם יבואו למצב של, של תשמיש. של ביאה. עכשיו, צריך להבין, הטור מדגיש את זה, יש הבדל בין המציאות של אז לבין המציאות של היום. הרי אז כל אחד היה אוכל בשולחן אישי משלו. רואים את זה בתחילת פרק הרבה פסחים. כן, מה זה לסלק את השולחן? לסלק את השולחן, זה הכוונה את השולחן האישי מכל אחד. ואז ברגע ששניים היו אוכלים ליד השולחן האישי של אחד מהם, באמת היה בזה קירוב מאוד גדול. אבל היום שכולם יושבים ליד שולחן גדול, אז ממילא זה שהם יושבים ביחד זה לא כזה, זה לא כזאת חיבה גדולה. זה לא כזאת חיבה גדולה. אבל עם כל זה צריך שיהיה איזשהו היכר ביניהם כדי שהם יזכרו שהיא נידה. את הדין, את ההלכות האלה, ממש ממש את אותם הלכות מצאנו גם בהלכות בשר וחלב. כשאחד אוכל אוכל בשרי והשני אוכל אוכל חלבי, כדי שאם השניים מכירים אחד את השני, כדי שלא יבואו להחליט ביניהם מנות או משהו כזה, אז גם כן הם צריכים לעשות ביניהם היכר בשולחן. אוקיי? אז מה האפשרויות של ההיכרים? אז כל מיני היכרים, למשל, שיש שום דבר מפסיק בין קערה שלו לקערה שלו, שלה, איזשהו הפסק, כגון לחם או קנקן. עכשיו, לחם או קנקן הכוונה היא לא הלחם שהם אוכלים עכשיו, זה לא היכר. הכוונה היא לחם שלא אוכלים בדרך כלל, או קנקן שלא אמורים להשתמש בו בסעודה הזאת. או שיוכל כל אחד במפה שלו. עכשיו, מאוד מאוד חשוב גם בעניין הזה, כן, להיות חכמים. הנושא שלה, אם אשתך נידע או לא נידע, זה נושא שהוא ביניכם, לא כולם צריכים לדעת את זה. מגיע זוג במסעדה, יושבים ליד שולחן, כן, והבעל מוציא איזשהו מין היכר, כדי שיהיה ברור להם שהיא נידע. אוקיי, אז תשמעו, אם זה באיזשהו מקום בניו יורק או לא יודע מה, מקום שבו לא כל כך יודעים מה זה המושגים האלה, אז סתם מסתכלו על הבעל כמו משוגע. אבל תחשבו פה בבית שמש, בסדר? באחת המסעדות. יושב כזה זוג עם כזה מין בומבה על השולחן, קצת שכל.
הוא יכול אפילו לכתוב שלט עליו.
לא יזכור.
היכר, היכר. בקיצור... ואלישה ונידת כמתה לא תקרא. בקיצור, ההיכר צריך להיות היכר בין שניהם. היכר בין שניהם. לשים משהו קטן, משהו שזה, שיהיה ביניהם, לא יותר מזה. לא צריך יותר מהדבר הזה.
Okay? מספיק שהוא לא אוכל מזה?
מה?
מספיק שהוא לא אוכל מזה?
מה פירוש שהוא לא אוכל מזה?
אם זה לחם או דבר אחר, שהיא אוכלת מזה, אבל הוא לא.
אני לא בטוח. צריך משהו שם...
המטרה היא שזה יהיה היכר.
המטרה היא שזה יהיה משהו שלא אמור להיות על השולחן, והוא כן נמצא על השולחן. אם היא אוכלת מזה, אז כן אמור להיות על השולחן. כמו שאני אגיד, ההיכר שלי זה המנה שלה. כי אני לא אוכל מהמנה שלה. זה לא היכר. בסדר? אוקיי. אז באמת יש כל מיני אפשרויות אחרות גם כן לשינוי. למשל רבנו ירוחם כותב, השולחן ערוך לא מביא את זה, הבית יוסף כן מביא את זה, והרב מרדכי אליהו מביא את זה, למשל שהיא תשנה את המקום שלו, שהוא ישנה את המקום שלו, לא לשבת במקום הרגיל. זה עם מפה, זה בלי מפה, או יש מפה והיא מרימה קצת את המפה ואוכלת איזשהו היכר מסוים שיש ביניהם, זה דבר שהוא מספיק טוב. עכשיו הרי מה אומר כולה גדולה ויש אומרים, הד צריכים הפסק בין קערה שלו לקערה שלה, היינו דווקא כשאינן אוכלים בקערה אחת כשהיא טהורה. אבל אם אוכלים בקערה אחת כשהיא טהורה, סגי אם אוכלת בקערה בפני עצמה והם צריכים היכר אחר וכן נוהגים. עצם העובדה שכל אחד אוכל בצלחת שלו, למרות שלהרבה זוגות זה בכלל לא נקרא היכר. אבל כיוון שהם אוכלים בדרך כלל שהיא טהורה בצלחת אחת, לכן בשבילם זה היכר שהוא מספיק. אז יש כאלה שמחמירים בזה ואומרים לא, צריך היכר כזה שלרוב נאדם הוא היכר, זה לא מספיק היכר טוב, אבל הרי מה כותב שכך נוהגים, העיקר שלהם זה יהיה היכר. טוב, אנחנו נעצור פה, יש עוד כמה תוספות בעניין הזה, מה קורה כשיש עוד אנשים ליד השולחן עם בני משפחה, מה קורה לגבי צלחת מרכזית, שממנה מגישים אוכל, הולכים לחברים, מתארחים ויש צלחת מרכזית, מה עושים בכזה מצב? אפשר לקחת, אי אפשר לקחת, נראה את זה בהמשך, בעזרת השם. שכוח.